לייב. אנחנו בלייב, כן.
אני באמצע להעמיד פנים כאילו אני שותה מהספל, כדי שכולם יראו את הספל המושלם להפליא הזה. כי הוא מושלם.
אתם צופים בתוכנית החללית. תוכנית שמספרת לכם על הדברים המגניבים והמרתקים שקורים עכשיו בחלל. עכשיו בחלל. עכשיו
בחלל. אתה יכול להתקדם?
רציתי לראות אם זה ממשיך.
זה ממשיך.
שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אסטרונום חובב, מהנדס מערכת בעמותת Space.il, שתנחית את החללית הישראלית הראשונה לירח, וכותב הבלוג מסה קריטית, ואני מנחה את התוכנית הזו. כן.
תמשיך, יואב.
טוב, אוקיי, איתנו בתוכנית גם דוקטור קרן לנצמן.
זאת אני שלום!
רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור.
כן.
כותב את הבלוג סוף העולם הבת מהיציע, ו... נכון,
את
צודקת לגמרי. והמחברת של הספר שמיים שבורים, זוכה פרס הגפן. חפשו בתוכניות הסתרים.
רגע, רגע, תעשה משהו, תעשה משהו.
אני אעשה את זה, הנה.
הנה, עשית את זה מולה.
כן.
אוקיי.
Total domination.
כן.
ואיתנו בצוות המצומצם היום, עופר מתוקי.
פרוטו-דוקטור.
פרוטו-דוקטור. כן. מהאוניברסיטה העברית, בתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה ודברים מגניבים שכאלה, וכותב את הבלוג היקום הנראה. היי אופיר.
הבלוג מצוין.
נכון. והפעם יעל הילמן חסרה לנו, כי...
דוקטור יעל הילמן בשבילך.
את צודקת, איך שכחתי את זה.
נכון, כבר לא קוראת לו דוקטור, היא דוקטור.
כן, היא חולה, אז יעל, אם את צופה בנו, אז החלמה מהירה.
תרגישי טוב, תרגישי טוב, אנחנו מתגעגעים אלייך.
ואנחנו מחכים לך לתוכנית הבאה. ואיתנו אורחת מכובדת, הישר ממכון ויצמן, למרות שאני מאוד מקווה שאת לא שם עכשיו.
לא. שלום.
היי, דוקטורנטית למדעים פלנטריים.
נכון.
נכון? יש עוד משהו שאני צריך להגיד?
לא.
את לא כותבת בלוג?
אני עדיין לא כותבת בלוג, אבל אולי אני אתחיל.
אוקיי. רלוקה איתנו בעיקר, כי ביקשתי ממנה.
זה כל כך פשוט, אתה מבקש מאנשים, אז הם עושים דברים.
אבל יש לזה סיבה מצוינת, כי חתומה ראשונה על מאמר מאוד מגניב שהתפרסם בנייצ'ר, ממש השבוע. נייצ'ר סיינס. גאו סיינס, אוקיי.
וואו.
שזה כבוד גדול, ואנחנו נשמע על זה בהמשך, אבל לפני שנגיע לזה, דוקטור לנצמן.
זו אני!
תספר לכם, הצופים, כיצד אתם יכולים להגיב ולשאול אותנו שאלות במהלך התוכנית, ואולי גם לקבל תשובות.
כיצד אתם יכולים להגיב ולשמוע אותנו שאלות במהלך התוכנית, יואב? אתה עושה לי את הידיים?
אחד,
דרך ראשונה, לשאול אותנו שאלות במהלך התוכנית היא באמצעות שיר שור הפייסבוק, יואב.
פשוט לוחצים.
לא, אתה מוכן, אתה מפריע. טוב. תודה. אתם נכנסים לפי... יואב פתח לי שרשור שאלות במקומי, אתם מבינים מה קורה פה? פעם אחת את עושה טיפול קינים במקלחת לבטח צעירתך, וכבר פותחים לך שרשורי שאלות מאחורי הגב.
קרן, אני רואה את מספר הצופים הולך ויורד עכשיו עם
יואב. או הולך ועולה, כי הם רוצים לשמוע עוד על טיפולי קינים, אני...
אז אתם לוחצים על שרשור השאלות וכותבים את השאלות שלכם.
והשאלות האלה נשארות שם, ואנחנו אחרי התוכנית באים ועונים לכם על שאלות. אנא שאלו שאלות שקשורות לתוכנית, ולא סתם שאלות כלליות, כי זה מוזר. אפשרות שנייה.
שנייה.
שנייה. תעשה עוד פעם ככה?
שנייה.
היא בעזרת ההשטג החללית.
נפלא, קרן.
תודה, אני עבדתי על זה קשה.
עוד חינני.
בטוויטר, אני מסתכלת על ההשטג הזה, ואני אומרת, היי, יש לנו שאלה מהטוויטר, איזה כיף, זה בדרך כלל אורן קפלן שלא רוצה, או מוקס ופיבי, אבל אני חושבת שמוקס ופיבי הפעם לא צופים בנו. בדרך כלל אורן קפלן אומר, היי, הנה שאלה, טוויטר כן שואל שאלות. ואפשרות מספר 3, היא בעזרת הצ'אט שרץ ממש פה. מעניין. אתם יכולים לשאול שאלות בצ'אט, אני מצטערת, אני פתאום קולטת מה כתוב בצ'אט. אתם יכולים לשאול שאלות בצ'אט, בבקשה שמנו שאלות בשתי כוכביות, כדי שאני אדע ששאלתם שאלה, ולא סתם התבדחתם לכם עם התוכנית. אני מזכירה לכם שצמד היעל להיות חסרות המורה, יעל פורמן ויעל בן ישראל, הן מודרייטריות של הצ'אט, ולכן אם באתם רק כדי להציק, תרגישו את פטישן חסר מורה. אולי נגיד שלום לאנשים בצ'אט, יש שם איזה יואב לנצמן אחד.
כן, זה אני.
זה אתה?
נגיד שלום לאורן קפלן, ולג'יין.
ולג'יין.
וליעל.
פורמן.
אני ראיתי את בן ישראל.
אבל גם ליעל פורמן כבר שם, וליובל.
וליובל ולשי.
שי! היי, שי!
והומו סאפיינס.
היי, שקד! שקד! תעשה לי חללית מקרטון.
אוקיי, כן.
או משהו.
כן. ואת מי עוד אנחנו רואים פה?
אוקיי.
ואת הילה.
והילה, שלום הילה.
מגניב מאוד.
עכשיו, רגע, אני רק רוצה לענות לכל מי ששואל על זה. סוד שלנו לטיפול קינים הוא דברים כימיים, רצחניים, שעברו אישור משרד הבריאות ומסרק צפוף.
נעשה תוכנית מיוחדת, החללית חופפת את הראש של קשת.
I'd watch that.
ואני חושב
ש... היי, ודנה.
זה נהדר, מצטרפים מלא אנשים חדשים?
Say hello to your epi students.
Okay.
And Harley's here.
Okay.
Oh dear. Hi guys. My students. אני הולכת, כן.
טוב, אז נתחיל בתוכנית ברשותכם. דבר ראשון שקרה פשוט ממש ממש עכשיו, SpaceX חזרו לעניינים, הם חזרו לשגר לוויינים לחלל, וזה קרה ממש עכשיו, אחרי 4.5 חודשים בלבד מאז הפיצוץ שהיה להם בקייפ קנברל, פיצוץ שלקח גם את הלוויין הישראלי עמוס 6, ודיברנו על זה הרבה, אבל סוף סוף הסתיימה ועדת החקירה, והם הפיקו לקחים ושיקמו את מה שהיה צריך, ועכשיו הם ביצעו שיגור חדש של לוויני אירידיום, של לוויני תקשורת, בשיגור מוצלח מאוד משדה השיגורים של בסיס חיל האוויר ונדנברג בקליפורניה. השלב הראשון גם נחת בהצלחה על הספינה האוטומטית בלב ים, והלוויינים, לפחות מה שראיתי מההתחלה של התהליך הזה, התחילו להיות מופרדים באופן תקין. לא שמעתי משהו חדש, אז אני מתאר לעצמי שזה הכל עבר קשורה, שזה ממש מגניב, והדבר המגניב באמת זה שתוך 4.5 חודשים, להשתקם ממצב שבו טיל מתפוצץ, זה דבר שהוא כנראה חסר תקדים, אני לא נתקלתי בדבר כזה מעולם, בדרך כלל זה לוקח קרוב לשנה להצליח להבין בדיוק מה קרה שם ולחזור לשגרה, ולקבל את האישורים לחזור לשגרה, אבל כנראה שיש לחץ גדול ולכן הם עובדים מהר. הכוונה שלהם הייתה לעשות 3 שיגורים החודש, יש להם עוד אחד לקראת סוף החודש, ועוד אחד שאולי כבר נדחה לפברואר של משלוח לתחנת החלל, אבל בטווח מאוד קצר, הולכים להספיק את תור השיגורים שהם פספסו בכמה חודשים האחרונים מאז התקרית, להספיק אותם השנה בנוסף למה שהם תכננו לעשות השנה, אז שיהיה להם בהצלחה, אנחנו מאוד באדם, ואנחנו נעדכן בהמשך, נראה מה קורה הלאה. ואחרי זה...
ג'יין מוחאת כפיים לספייסיקס.
גם אנחנו.
גם אנחנו.
ועכשיו אנחנו נעבור לאייטם המרכזי שלנו, שזה איך נוצר ריח.
אני יודעת, בוא נשאל את רלוקה, יואב.
אנחנו נשאל את רלוקה, ואין לזה קשר לגבינה.
מה?
לא, עדיין לא.
אז מה זה?
בוא נתחיל עם איך חושבים שעד עכשיו נוצר הריח. אז התיאוריה המרכזית היא שגוף בגודל של מאדים פגע בכדור הארץ, חומר בעצם יצר מין דיסקה כזאת, שמהדיסקה הזאת התגבש הירח, אחרי שהדיסקה התקררה, בעצם הירח יכל להתגבש. והתיאוריה הזאת...
על מתי זה קרה לפי התיאוריה?
מדברים על בערך בין 30 מיליון שנה עד 100 מיליון שנה אחרי היווצרות מערכת השמש. אז זה סוף התגבשות של כדור הארץ, ועדיין ממש בתחילת מערכת השמש.
לפני 4 מיליארד שנה בערך.
כן, 4.5. כן.
אוקיי.
אז התיאוריה הזאת היא טובה כדי להסביר למה למשל הירח אין ליבה. יש לה ליבה מאוד קטנה, זאת אומרת, אין הרבה ברזל. והתיאוריה הזאת היא מסבירה לי מתי שאני מפוצצת את כדור הארץ, רוב הדברים שעפים החוצה הם הדברים במעטפת, כי הדברים בתוך הליבה הם נמצאים הרבה מתחת. וגם זה אחת הסיבות למה לירח אין הרבה חומרים וולטיליים. זאת אומרת, בגלל שכל התהליך הזה זה תהליך מאוד חם, אז החומרים נדיפים הצליחו להתעטף, לעוף החוצה, ולכן לירח עצמו הוא יחסית יבש מחומרים כאלה.
כמו אטמוספירה הכוונה?
למשל כמו מים, פוטסיום מדברים וכו'. אז כל החומרים שהטמפרטורה שלהם, ההתכה שלהם מאוד נמוכה, אז הם אכלו לעוף החוצה ולא בעצם לא להתגבש לתוך הירח. אז הירח שלנו יחסית יבש, יחסית לכדור הארץ.
אוקיי.
וזה בעצם התיאוריה שהובילה כבר משנות ה-80 ועד עכשיו. והבעיה עם זה שאנחנו מגלים עוד ועוד חומרים, שהאבנים מהירח שיש לנו מחלליות אפולו ומטאוריטים שיש לנו מהירח, זה שהאבנים הם מאוד דומים איזוטופית לאבנים שיש לנו מכדור הארץ. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים להבחין בין אבנים, לפחות איזוטופית, בין אבנים של הירח לאבנים של כדור הארץ. ואם יצרנו את הירח מגוף אחד גדול, בגודל של מאדים, שזה משהו גדול, אז לכן היינו אמורים זר, ואנחנו לא רואים, אנחנו רואים רק חומר שהוא מאוד דומה לכדור הארץ. ואז הצליחו להסביר את זה, אמרו שאוקיי, אולי יש לנו גוף שמלכתחילה מאוד דומה לכדור הארץ, והוא זה שפגע. אבל אנחנו לא רואים גופים כאלה במערכת השמש. מאדים, איזוטופית מאוד שונה מכדור הארץ, וגם מטאוריטים אחרים שיש לנו, הם מאוד מאוד שונים מכדור הארץ. ולכן הסיכוי שיהיה לנו גוף שהוא מאוד דומה לכדור הארץ הוא מאוד נמוך. ולזה הם קראו איזוטופיק קרייסס, הקריזה האיזוטופית. ולכן יצאו כל מיני, בשנים האחרונות, חזרו לבעיה הזאת, הלך ליצור את הירח, כבר ב-2012, ועכשיו עם המאמר שלנו, שאנחנו הוצאנו עכשיו, אנחנו מדענים כל הזמן מנסים למצוא איזשהו מודל שיסביר יותר טוב איך ליצור את הירח.
אוקיי, אז המודל שלכם?
אוקיי, אז המודל שלנו מדובר על מספר פגיעות. אז כל גוף הוא יותר קטן ממאדים, פוגע בתוך כדור הארץ, יוצר את הדיסקה בדיוק כמו שהיה גם לפני זה, אבל עכשיו הדיסקה הרבה יותר קטנה. מתוך הדיסקה נוצר ירחון, מתגבש ירחון, שירחון, אני מתכוונת שזה גוף יותר קטן מהירח שלנו, ואחרי כמה מיליוני שנה יש עוד פגיעה, ונוצרת עוד דיסקה ועוד ירחון. ואז הירחונים האלה הם יכולים להתגבש ביחד לתוך ירח אחד גדול. והתהליך הזה יכול לקרות כמה פעמים. למשל, נגיד, בסביבות ה-10-20 בר. ולמה זה טוב? למה זה יותר טוב להסביר את הקומפוזיציה? בגלל שיש שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא שאם יש לי גופים שהם יותר גדולים, שהם יותר מהירים, אז הם יכולים לחות יותר חומר מתוך כדור הארץ, ולמלכתחילה ליצור את הדיסקה שיוצרת את הירחונים יותר דומה לכדור הארץ, כי החומר שבדיסקה הוא חומר שמקורו מכדור הארץ. והסיבה השנייה זה שאם אני ימצא אוכלוסייה גדולה יותר של פגיעות, של קליעים, אז האוכלוסייה הזאת תהיה מלכתחילה יותר דומה לאוכלוסייה שבנתה את כדור הארץ. זה כמו שאם אני אבחן, למשל, משני ילדים מכיתה, ואני אשאל מה הסיכוי שהגובה שלהם יהיה מאוד דומה, אז הסיכוי מאוד נמוך. אבל אם אני אבחן את הממוצע של כל הכיתה, עם הממוצע של כיתה אחרת, למשל, אם הם באותו בגיל, אז הסיכוי שהממוצע הזה יהיה הרבה יותר גבוה שהם יהיו דומים. זאת הסיבה. שאנחנו בוחנים אוכלוסיות יותר גדולות של כליים, של גופים.
מגניב. יש לנו כמה שאלות לגבי...
יש מלא שאלות בצ'אט בדקה וחצי
שדיברת. גם כאן יש שאלה.
לדעתי יש יותר שאלות בצ'אט מאשר זמן שדיברת בו. אז השאלה הראשונה, השאלה הראשונה היא השאלה של ג'יין, שהיא שואלת, אם הייתה התנגשות כל כך גדולה, איך הכל עדיין יחסית כדורי?
אז הכל כדורי בגלל שהירח הוא יחסית, גדול, ותמיד גרביטציה מנצחת. מתי שיש לנו גוף שהוא גדול, אז גרביטציה תמיד מושכת את כל החומר פנימה, זה הכל רדיאלי, כמו שקוראים לזה, ולכן גופים גדולים, מעבר לכמה מאות קילומטרים, הם כבר יהיו כדוריים.
מגניב. אוקיי, השאלה הבאה של שי אבידן, שהאמת היא שהשאלה שלו מאוד מעניינת, היא, בהנחה שכדור הארץ נפגע על ידי גוף כלשהו, זה לא אומר שהאיזוטופים של הגוף הזה יתערבבו עם האיזוטופים של כדור הארץ, ולכן נראה אותם כאילו הם איזוטופים מקומיים, וכביכול אין אותם בשאר מערכת השמש? כלומר, אם זה גוף גדול, השאלה שלו מסבירה עצמה.
שאלה מעולה. אז נכון, חלק מהחומר הזה, גם, חלק מהחומר הפוגע, גם הגיע לתוך כדור הארץ. אבל כדור הארץ כבר היה בסוף ההתגבשות שלו. זאת אומרת, אם אני מוסיפה רק 10%, בעצם האדים הוא 10% מהמסה שלו, משל כדור הארץ, אז אני לא, עדיין לא מצליחה ליצור את ההבדל הזה שיש לנו בין הירח לכדור הארץ. כי הדיסקן נוצרת למשל יותר מ-50% מגוף הפוגע ו-50% מהגוף מכדור הארץ. ורק אחוז מאוד קטן נכנס לתוך כדור הארץ. ולכן היינו מצפים שתהיה איזשהו הבדל.
השאלה, להמשיך? נכון? אוקיי, השאלה הבאה היא של בני פלקוביץ'. היי בני! במידת, אנחנו אוהבים אותו. שואל, האם יש הסבר למה גופים שונים במערכת השמש, למה לגופים שונים במערכת השמש יש הרכב איזוטופים שונה?
כן, גם שאלה מאוד טובה. אז תחשבו שעכשיו אנחנו ככה בדיסקה פרוטופלנטרית, יש המון חומרים והמון, ומאוד חם. אז חומרים מתחלקים כימית, איזוטופית, קשור לטמפרטורה. קשור לטמפרטורה. ולכן ככל שאני רחוקה יותר מהשמש, צריך להיות איזושהי תלות איזוטופית. ולכן דברים שהתגבשו ברחוק מהשמש, יהיה להם איזוטופ מסוים, ומתי שהם קרובים יותר מהשמש, שיותר חם שם, יהיה חתימה איזוטופית אחרת.
אוקיי, אופיר, אתה גם רצית לשאול משהו?
כן, אני יכול להיות שפספסתי, אבל אני משום מה זכור לי שלכל תקופה מסוימת, כשאני שמעתי על התיאוריה, דובר על מה שנקרא glancing blow, כלומר שהגוף הפוגע המשיך הלאה. לפי מה שאת אומרת, עכשיו בתיאוריה החדשה אתם מדברים על פגיעה שהעצמים או התמזגו עם כדור הארץ או הפכו לירח, כלומר שום דבר לא המשיך הלאה.
אז בתיאוריה הקודמת דיברו על התנגשות שפוגעת פעם אחת, ואז פוגעת פעם שנייה. זאת אומרת, באנגלית קוראים לזה graze and merge, שבעצם זה שני פגיעות, וככה אפשר להשיג הכי הרבה חומר בתוך הדיסקה. אנחנו מדברים על שלל של התנגשויות. אנחנו בחנו התנגשויות בכל מיני זוויות ובכל מיני, אזורים. זאת אומרת, חלקם באמת יכלו לעוף החוצה, וחלקם באמת יכלו יותר ליצור ירחונים, וחלקם גם בעצם הוסיפו חומר לתוך כדור הארץ.
רלוקה, יש לך את הסרטון שהראית לי?
כן, יש.
סרטון!
כן. בינתיים עוד שאלות?
אני בדיוק עוברת על הצ'אט כדי לוודא שלא פספסתי משהו. כן. קיבלנו תודה מהאנשים שענית על השאלות שלהם. סרטון. סרטון?
כן, רגע, הוא כל הזמן צץ לי.
אוקיי. אין שום בעיה, זה לא שכולנו מחכים, פלוס הצופים שלנו, תדעת.
יופי.
אוקיי.
אוקיי, אז מה שאתם רואים פה זה בעצם התנגשות אחת מרבות שאנחנו בחנו. החומר הצהוב הוא כדור הארץ, ומה שהוא קטמטם זה אומר הליבה של כדור הארץ. הגוף שאתם רואים, הסגלגל, זה גוף קטן יותר, זה בערך 2.5 כדור הארץ, ובכלל הצבעים מדבר על, יותר על, על הטמפרטורה של הגופים האלה. הקו המקופקב זה הקו שממנו דברים יכולים להתגבש. אז הסרטון הזה הופק על ידי כל מיני חישובים של...
עשרים אפקטים.
כן, בחלל לא שומעים.
נכון,
אנחנו מספיק זמן ביותר בדיונים עם אדם של לדעת את זה.
אוקיי, אז אנחנו רואים את החומרים מתערבבים, אבל בעיקר את החומר מהמעטפת של כדור הארץ.
בדיוק, אז הדברים הצהובים זה דברים שהם מתוך המעטפת, והדברים הסגולים זה דברים של של הגוף הפוגע. אז מתוך ה... יכלתי ליצור איזשהו ירחון שהוא קטן יותר מתוך הירח שלנו, מאשר הירח שלנו. וגם רואים שכדור הארץ אחר כך יש לו גם, הוא מסתובב קצת יותר מהר, אז כל התנגשות כזאת היא גם מסובבת את כדור הארץ, ונותנת עין הזוויתי לכדור הארץ.
רגע, רגע, עכשיו פתאום קלטתי משהו, זה אומר שעם כל התנגשות כזאת, זה השפיע גם, אני רוצה להגיד על החיים על פני כדור הארץ, אבל מן הסתם עוד לא היו חיים על פני כדור הארץ, אבל זה... אשכרה שינה את הסיבוב, כלומר...
כן.
וואו!
אבל אם מדובר על מגוון של הזוויות, אז אני מניח שחלק מהפגיעות היו אומרות להאט, כלומר זה לאו דווקא שכולם...
נכון. אז חלק באמת יעיתו וחלק יעיתו, כי יכול לבוא עם זווית שתפגע ותיתן סיבוב, או ההפך, תגרע את הסיבוב. ואנחנו רואים שזה בעצם, ששלל פגיעות יגיעו לאיזשהו קו גבולי שממנו אי אפשר יותר להעיץ, שהוא בדרך כלל בין 4 שעות.
רגע, אז מה בעצם, אפשר לראות שוב את הסרטון? סליחה, זה היה נורא מגניב, אני ממש אשמח לראות אותו שוב. יש! אתם רואים חברים? אם יש קשרים, לא צריך פרוטקציה. אוקיי.
וגם רואים שחלק מהליבה של הגוף הפוגע בעצם מתעטף על הליבה של כדור הארץ. אתם רואים פה.
איזה מגניב! כאילו, דבר כזה, אם הוא היה קורה עכשיו, we're dead, man.
לא.
זו כנראה הייתה הדרך הכי זולה שלנו להגיע לחלל.
לא, כן. זה נראה אחרת לגמרי עכשיו, כי כדור הארץ עכשיו הוא כבר, כאילו, כל המעטפת היא קשיחה, אז עוד היה הרבה יותר, עוד לא היה קשיח לגמרי, נכון?
אז זה בכלל משפיע על ה... וואו. המקצוע שלכם נורא מגניב, אמרו לכם את זה פעם?
אמרו לפעמים. כן, הטמפרטורות יותר גבוהות מלכתחילה, שבגלל שזה עדיין החום הפנימי שכדור הארץ היה לו מההתנגשות, מכל ההתנגשויות של ההתאספות, וגם עכשיו הקרום, אבל הוא יחסית דק, יחסית למעטפת, אז אם יש פגיעה כזאת בסדר גודל כזה, עדיין זה יהיה משהו דומה למה שאתם רואים פה, כי הקרום מאוד דק.
אז זה יותר דומה לנגיד אבן שפוגעת בכדור בוץ, סליחה על ההפשטה שלה, זה אני פשוט מנסה להבין, כי בראש שלי זה היה אבן שפוגעת באבן, אבל עכשיו אתם אומרים שהוא היה חם ומבעבע ובכלל לא קשיח, אז...
לא, זה לא קשיח, זה גם כדור הארץ כרגע, הוא מאוד נוזלי.
לא, לא.
עד כמה שהוא יכול להיות נוזלי.
אבל הקרום עכשיו הוא כבר קשיח.
כן, הקרום קשיח, נכון. אבל הקרום באורך 100 קילומטר.
כנראה שפגיעה של מסה כזו עוברת דרך הקרום בלי בעיה גדולה.
אוקיי, אז יש עוד מיליון שאלות, כמובן. השאלה הראשונה שלי, אל פורמן, שהיא שואלת, האם פעם היממה בכדור הארץ בעצם הייתה ארוכה יותר לפני ההתנגשות הזאת?
יכול להיות, אז אם היו כל מיני פגיעות, אז יכל להיות לנו כל מיני ימות, זאת אומרת, כל מיני ימים, אורך של ימים. אבל גם אם אנחנו מסתכלים על התנגשות אחת גדולה, אז כן, כדור הארץ היה מסתובב פחות מאשר מה שאיכשהו מסתובב עכשיו. זה יכול להיות שהיה לנו מצב כמו של נוגה, כי נוגה בקושי מסתובב עכשיו.
וואו. הילה בניוביץ' שואלת, אסטרואידים הרי פגעו בכדור הארץ גם אחרי שהיו חיים על הכדור, האם זה תרם ליצירת הירח או שינה במשהו את הסיבוב שלנו?
אחר כך מה שפגעו זה דברים מאוד קטנים, אז זה בקושי שינה.
אוקיי. הם היו כזה, too late. ככה, בני שואל האם זה הייתה השראה ליצירת דגל אוקראינה או מכבי תל אביב? כי צהוב.
אני לא יודע מי מוסמך לענות על השאלה הזו.
אני חושבת שאנחנו לא רוצים לדעת מי מוסמך לענות על
השאלה. אנחנו רק עושים פיזיקאים אוהדי הפועל תל אביב מאוקראינה.
יש את דוד בן חיישה שאומר, לצדק יש ירחים והוא גזי, האם הם גם נוצרו מהתנגשות או שיש הסברים אחרים, אבל זה בסדר להגיד, יש המון הסברים וניגע בהם אולי בתוכנית אחרת?
כן, אני חושב שהם... זה גם תיאוריה שהייתה בעבר לגבי הצעה, לגבי הירח שלנו שהוא נלכד פשוט.
הירחים הגדולים של צדק, הירחים הגליליאנים, כמו שקוראים להם, הם נוצרו בתהליך אחר, הם נוצרו ביחד עם ההתגבשות של צדק, מתוך השאריות של היווצרות צדק, כי יש המון שאריות שאתה כל כך גדול. וכן, הציעו את אותו דבר גם לירח, ואז זה באמת היה מסביר למה החומרים מאוד דומים. אבל זה לא היה מסביר למה אתן הזוויתי במערכת כל כך גבוה.
אז סליחה עודד, הייתי בשמו. ושאלתה של ג'יין, האם התנגשות כזאת הייתה יכולה טכנית להזיז גם את כדור הארץ מהמסלול שלו? אנחנו הולכים ומתקרבים לתיאוריות אפוקליפטיות נוראיות. האם התנגשות כזאת הייתה יכולה להזיז את כדור הארץ מהמסלול, וכמה זמן בכלל ההתנגשות הזאת לקחה?
אז כן, זה יכל להזיז, לעשות איזה כמה שינויים במסלול של כדור הארץ, לא בהרבה, כי כמובן זה עדיין גוף שהוא הרבה יותר קטן מכדור הארץ. ומה הייתה השאלה השנייה?
כמה זמן
ההתנגשות הזאת? אז מה שאנחנו, מה שראיתם בסרטון, זה לוקח בערך יום אחד, אז כל הדבר של יצירת הדיסקה זה כמה ימים.
וואו, זה סדרי גודל שהם כאילו שברירי שנייה בסדרי גודל אסטרונומיים.
וואו.
זה ממש מדהים לראות תהליך שהולך קורה כל כך מהר באסטרופיזיקה.
כן, אבל בוא נזכור גם שמערכת השמש באותה תקופה הייתה הרבה יותר צפופה, ולכן היו הרבה יותר התנגשויות.
בסדר, אבל עצם זה שההתנגשות שלוקח לזה כל כך מעט זמן לשקוע, זה מאוד מרשים. זה לא טריוויאלי בכלל.
רועי פרץ שואל, מה ההבדל בין כדור הארץ לירח מבחינת חומרים טכנית, אבל אני חושבת שענית על זה כבר בתחילת השידור, הוא פשוט הצטרף כנראה מאוחר, נכון? כן. אז רועי, רועי, בסיום השידור תוכל לגלול אחורה ולשמוע את ההסבר המקורי של ההבדלים בינינו לבין הירח. וואו.
כן, זה היה חתיכת יום בחיי כדור הארץ.
זה היה כזה, a day in a life, well. כן, והייתה, ג'יין שואלת, כמה ימים לפני, תיאורטית, היה אפשר לראות את הדבר הזה מגיע?
מה?
לא יודעת.
עוד פלנטה שעומדת להתנגש בנו.
לא יודעת.
כל הפיד עכשיו מלא ב...
עם האמצעים שהיו לנו באותה תקופה. לא היו... כן.
לא היו אמצעים ולא היו אנחנו.
מה שכן, אני חושבת שטריליאן, עינת שאלה מוקדם יותר, האם יש קישור ישיר לסרטון, האם יש אפשרות לראות את הסרטון איפשהו?
כן, ביחד עם המאמר זה עלה ביחד איתו.
מגדים, אז אנחנו ניתן לינק למאמר ל...
אני חושב שזה מאמר שצריך להיות מנוי בשביל לראות, לא?
אבל יש אותו גם באתר של המנחה שלי, אז אני יכולה לתת את הלינק הזה.
בואי תגיד את השמות של...
בואי נעשה קצת זה, זה מגניב.
סליחה?
מי עוד שכותב
המאמר? מי הכותבים של המאמר? אוקיי, אז המנחה שלי, עודד אהרונסון, שהוא גם ממכון ויצמן, והכותב השלישי הוא חגי פרץ, מהטכניון, שהוא הציע לנו את הרעיון הזה, ואנחנו המשכנו איתו.
זה ממש ממש אוסומי.
ממש מגניב.
זה ממש מגניב, כאילו, זה ממש, כאילו, וואו, תיאוריה חדשה. רגילית ומלאת אופציות.
אני רוצה לשאול עוד...
בא לי לכתוב עכשיו את הסיפור הזה. כן, תמשיך.
אני רוצה לשאול לגבי העניין הזה. זה עדיין תיאוריה.
נכון.
מה צריך בעצם בשביל לקבל ראיות נוספות ולחזק את התיאוריה הזו?
אוקיי, אז קודם כל אנחנו עוד נצטרך, יש לנו עוד הרבה עבודה להוכיח עד כמה הירחונים האלה באמת יכולים להתגבש אחד עם השני. אנחנו רואים מתוצאות מאוד ראשוניות שזה באמת ניתן, אבל באמת צריך עוד לחקור ובאמת לפרסם את זה ולהראות שבאמת הם מתגבשים ביחד. אם היה לנו יותר אבנים מהירח, זאת אומרת אם היו יותר אפולואים, או נגיד ספייס האל, תוכל להחזיר כמה אבנים או משהו כזה.
בעיה, כי הם לא חוזרים, אבל...
הם יכולים לחזור אם הם רוצים, הם פשוט בוחרים להישאר.
אולי המשימה הבאה תהיה להחזיר את מה ש...
את ספייס
האל. בדיוק. אז אם היה לנו יותר אבנים, אנחנו נוכל לדעת אם באמת הירח הוא הומוגני, הוא אחיד, או שיש כל מיני חתימות שונות באזורים שונים, כי האבנים שיש לנו מהפולו הם יחסית מאזור שהוא יחסית אותו אזור, אזור קטן. ואם יהיה לנו מהצד השני, למשל, של הירח, אז אולי אנחנו נוכל להגיד עד כמה הוא אחיד או לא אחיד.
טוב, השמועה אומרת שבסוף השנה הסינים הולכים להחזיר קצת אדמה מהירח.
נכון, נראה אם ישחררו גם מידע על זה.
אני רוצה לציין שבינתיים שקד פלגי עשה בדיוק מה שאנחנו מצפים ממנו, והכין חללית מקרטון. תוך כדי התוכנית, אז וואו, שקד.
יש לנו צופים משקיעים.
אנחנו אוהבים את הצופים שלנו.
אני לא אומר את זה בשביל לזלזל בשאר הצופים.
אתם משקיעים בעצם הצפייה.
אז תודה, שקד.
תודה, שקד.
ואנחנו נצטרך, אם יהיו עוד שאלות על הנושא הזה, אז אנחנו נעביר אותן.
בוודאי.
אז...
לא נשמור אותן לעצמנו.
אופר, אני הבנתי שאנחנו יכולים כבר לשים בקלנדר שלנו את הזמן של איזשהו פיצוץ ענק שהולך להיות לנו בשמיים?
ובכן, בערך. יש עכשיו תחזית שקבוצה של אסטרונומים מארצות הברית פרסמה, שהם רואים מה שהם בעצם, מה שהם טוענים שזה השלבים האחרונים של התמזגות של שני כוכבים. וכל כך אחרונים שהם כבר מפרסמים את התחזית שתוך 5 שנים פלוס מינוס שנה, אנחנו נוכל לראות את המיזוג והפיצוץ הזה, וזה יהיה, למעשה יהיה אחד הדברים הכי בהירים בשמיים שלנו. זאת אומרת, אי אפשר ממש לראות את זה כנראה בעין בלתי מזוינת.
5 שנים מעכשיו?
כן. כמו 2022. וזה מגניב ברמות, בכמה רמות. קודם כל, מאורע כזה הוא מאורע נדיר. כלומר, המיזוג זה לא דבר כל כך נדיר בפני עצמו, אבל עצם זה, אבל התהליך הזה לוקח הרבה זמן. אז זה שאנחנו מסוגלים לראות משהו כזה בדיוק עכשיו, בימי חיינו, במקום שהוא מספיק קרוב כדי שגם אפשר יהיה לראות את זה מכדור הארץ בצורה טובה, זה סיכוי לא גדול, וזה שאנחנו זוכים לזה, זה יופי של הזדמנות מבחינת אסטרונומיה, מבחינת המדע הזה. אני בטוח שכמות הטלסקופים שיופנו אל הדבר הזה באותה תקופה תהיה, אם אפשר להגיד, אסטרונומית.
אני מניח גם שאם זה, אם יעבור הפרק זמן הזה, 5 שנים פלוס שנה, וזה לא יקרה, אז זה אומר שמה, שהמודל לא מדויק?
כן, יש לנו באמת איזושהי בעיה, כי בדרך כלל, כמו שאמרתי, התהליך הזה הוא מאוד ארוך, ורוב הזמן הוא די איטי, כלומר, הכוכבים מסתובבים אחד סביב השני, וככל שהם מתקרבים, המהירות של הסיבוב שלהם הולכת וגדלה. אז רוב הזמן, זה דברים עם תדירויות מאוד נמוכות, לוקח המון זמן לקבל באמת, לקבל מספיק נקודות דגימה כדי להוציא איזושהי אמירה על זה, אבל עכשיו, מכיוון שהם כבר כנראה כל כך קרובים, אנחנו רואים אותם מסתובבים כל כך מהר אחד סביב השני, זה כבר, אפשר לקבל הרבה מאוד נקודות דגימה ולשים אותן על המודל, ואז לקבל באמת מתי בעיקרון הם אמורים ממש להתמזג. אם אנחנו באמת, אם זה יעבור את הזמן הזה וזה לא יקרה, אז באמת יש לנו שם איזושהי תוג המודל. יש לנו, למיטב דייתי, המודלים האלה מאוד בעייתיים בשלבים האחרונים ממש שלהם. זאת אומרת, זה, יש שם הרבה מאוד אי-וודאויות, הרבה מאוד פיזיקה שהיא, אנחנו לא לגמרי בטוחים מה קורה שם, זה נכנס לתחומים כבר קצת של יחסות כללית וכל מיני דברים כאלה, זה לא פשוט בכלל. אבל המודלים בגדול כנראה די בטוחים בהם, אחרת אני מניח שהם לא היו מעזים לפרסם כזו אמירה שזה כאילו 5 שנים פלוס מינוס שנה, זה באמת תחזית מאוד מאוד ספציפית.
כן. טוב, אז אנחנו נחכה ואנחנו בחללית בעוד 5 שנים אנחנו אולי נוכל לדבר על זה.
זה יהיה מאוד מגניב, אולי אפילו בשידור חי.
יש שאלה שקיבלה כמה פלוסים אפילו, כאילו אנשים אשכרה עשו פלוס אחד. קודם כל, רעות סורק אברמוביץ' הצטרפה אלינו, היי רעות! דוקטור רעות סורק אברמוביץ', אסטרוביולוגית. אז הילה שואלת כמה זמן נמשך הזוהר הזה שנוכל לראות על כדור הארץ?
אני לא לגמרי בטוח, אני חושב שמדובר על כמה שבועות, אבל אני לא מכיר מספיק טוב את המודלים האלה ואת ה... אבל כשיהיה אפשר לראות את זה, זה יהיה מאוד בהיר.
בהנחה שאף כדור ענק מהחלל לא יפגע בנו בזמן הזה, ישמיד לחלוטין את כיוון כן. הסיבוב שלנו, זווית הנטייה והליבה שלנו, וייצור לנו ירח חדש, אז כנראה שדי הרבה זמן. אני אומר עכשיו אוסיפה את הדיסקליימר, זה לכל דבר.
אוקיי, אוקיי. או שזה יוסתר על ידי השמש? אני מנחש שזה באזור ש...
אז נראה אותו בלילה!
לא אם הוא מצד השני של השמש, אבל לא, אני חושב
שזה אמור להיות...
איפה זה
בשמיים? נדמה לי שזה אזור בשמיים שהוא לא במישור שלנו, אז בסדר.
כן, אז טוב. וסיפרת לי לפני התוכנית על FRB חדש, שזה משהו רדיו ברסט. מה זה?
פאסט רדיו ברסט. פרץ רדיו מהיר. זה אחד הפרצי רדיו מהירים, אחת התופעות הכי לא מוסברות שיש היום באסטרופיזיקה. כנראה אחת מהתופעות שהכי בונים עליהן לגלות פיזיקה חדשה. זה מדובר בפרצי רדיו במהירויות של, כאילו במאוד מאוד קצרים, מיקרו שניות, ומכיוון שהן כל כך קצרים, שהן כל כך קצרים, קשה מאוד, ואנחנו לא יודעים מה, הם לא יודעים לקשר אותם לשום דבר, אז קשה מאוד לחזות איפה הם יהיו, קשה מאוד לכוון טלסקופ ספציפית למקום שבו יהיה דבר כזה. אז עד היום כמעט כל הטלסקופים האלה נצפו אך ורק על ידי טלסקופ בודד פעם אחת, וזהו, זה מה שיש לנו. עכשיו, מכיוון שזה רק על ידי טלסקופ בודד, אנחנו לא באמת יכולים למקם את זה יותר מדי. אנחנו יודעים בערך בגדול אזור בשמיים שמנו זה מגיע, אבל... לקשר את זה לאובייקט ספציפי זה מאוד מאוד קשה. ועכשיו הגיעו, עכשיו יש, התפרסם מאמר שאומר שיש פסט רדיו ברסט כזה, שיש שני דברים מאוד מגניבים בזה. הדבר הראשון זה שהוא חוזר על עצמו, זאת אומרת אנחנו ראינו אותו כמה פעמים, ראינו כמה פרצים, והפרצים האלה היו מספיק דומים אחד לשני, עם חתימות מספיק דומות, כדי שיגידו, זה אותו פרץ. כלומר, לא אותו פרץ, אבל כאילו אותו פרץ שקורה בפרשים
של דבר.
אותו מקור כנראה, כן. ובנוסף, לא רק שהוא נצפה כמה פעמים, הוא גם נצפה על ידי, עכשיו בפעם האחרונה הוא גם נצפה על ידי מערך של טלסקופים, ולא טלסקופ בודד. ברגע שזה מערך, אז הרזולוציה שאפשר למקם אותו בשמיים היא כבר הרבה יותר טובה, כמו פי מאות אלפים.
וזה היה מערך בגלל שציפו שהוא יחזור על עצמו?
לא, אני לא חושב שיש מסקנות לגבי מתי זה קורה, פשוט במקרה הפעם הוא נקלט בזווית שהמערך היה מכוון. וזה אפשר למקם את זה ממש אל גלקסיה ספציפית, איזושהי גלקסיה ננסית די חיוורת. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, כי כל כך לא יודעים מה זה, שעד עכשיו בכלל לא היה ברור האם זה משהו בסדר גודל אסטרופיזיקלי, זאת אומרת, רוב התיאוריות כן דיברו על זה שזה מחוץ לגלקסיה שלנו, אבל עדיין לא היה ברור בוודאות שזה מחוץ לגלקסיה, היו מספיק אנשים שחשבו שזה בתוך הגלקסיה, וגם מחוץ לגלקסיה לא היה ברור אם זה מגלקסיות קרובות או מגלקסיות ממש רחוקות, כלומר, מהסביבה הלא קרובה אליהן, שזה מאוד משנה את העוצמה שבעצם צריכה להיות לפרץ הזה, בשביל שנוכל לראות אותו כפי שאנחנו רואים אותו פה, במרחקים שונים, ועל כן גם את ההסברים של ממה זה מגיע. אז עצם זה שגילו את זה עכשיו, גילו שזה מגלקסיה יחסית רחוקה, כבר פסל די הרבה הסברים, זה מחייב משהו מאוד מאוד עוצמתי, אז כרגע מה שנשאר זה או איזשהו משהו שקשור לסופרנובה, לשארית מסופרנובה, או לגרעין גלקטי פעיל, חור שחור סופרמסיבי שסופח חומר ופולט דברים בנהירויות אדירות.
אני שמעת את כל ההסברים שלך לגלי הרדיו האלה, ואף אחד מהם הוא לא חייזרים. אז אני שואלת את עצמי, מה לא בסדר?
ההסבר הזה.
זה הסבר קיים, למעשה זה אחד, כנראה אחד הדברים האסטרופיזיקליים שמשכו הכי הרבה שיעור, כאילו, הכי הרבה הסברים של זה חייזרים, זה חייב להיות. במיוחד בתקופה שהיה...
אבל זה רק בגלל שעוד אין לנו הסבר לזה.
בדיוק. לא, זה לא רק לזה, גם הייתה תקופה שהיה, שחשבו שיש שזה... שהיה כאלה שחזרו בצורה די קבועה וב... זמנים מאוד מאוד אחידים, אבל בדיעבד הסתבר שזה אנשים שפתחו את המיקרוגל ליד הטלסקופ, פתחו אותו לפני שהוא סיים לעבוד.
רגע, זה לא היה סיפור על איך זיהו מה זה כוכב ניוטרונים? לא,
זה היה משהו ממש לאחרונה.
לא, זה עם המיקרוגל, זה אני מכירה, אבל גם כוכב ניוטרונים
זה... היו הרבה תופעות אסטרונומיות בזמן ארוחת הצהריים.
אוקיי, אז אני, מה שאני שומעת מכם זה שלצערנו אין חייזרים עדיין.
אנחנו לא יודעים,
לפחות הם לא תוכלו לתקשר איתנו בצורה הזו.
מי שולח עלינו את הגוש הענק הזה כדי ליצור את הירח? אף אחד מכם לא שאל את זה.
אף אחד איתנו לא שלח אותו גם.
טוב, שכך. אוקיי.
אוקיי.
אז מגניב.
כן.
זה מגניב שיש דברים חדשים, וזה מגניב שיש דברים שאנחנו לא...
זה מגניב שיש מה שאנחנו לא יודעים. יהודה גרין, ראיתי את השאלה שלך, פשוט ראיתי אותה באיחור מאוד רציני, כי הפייסבוק שלי לא התרפרש בזמן הנכון, ושלחתי כבר את יואב לענות לך אחרי השידור. דרך אגב, יש לך שאלה בפייסבוק.
אוקיי, טוב.
ותודה ששאלת בפייסבוק.
נאסא הכריזה לאחרונה על שתי משימות חדשות בתוכנית דיסקאברי שלהם. תוכנית דיסקאברי זה משימות שהן יחסית זולות, אוקיי, אלה לא משימות...
יחסית למה? לבנות את ג'יימס ווב?
כן.
אוקיי.
ג'יימס ווב הוא כמו משימת דגל. משהו שעושים פחות או יותר פעם בעשור, וזה עולה מיליארדים.
וזה מרוקן את כל התקציב לעשור, ואז בונים עוד משהו.
גם קיוריוסיטי הייתה כזו. אבל דיסקאברי עולים בסביבות ה-250 מיליון דולר, וזה נחשב זול, ואז בתקציבים אפשר, תקציבים שיש להם יכולים לעשות כמה כאלה יחד. שזה טוב, כי אז אפשר... כי אז אפשר לחקור כמה גופים במקביל, שזה בכלל טוב. אז הדבר המעניין, ששתי המשימות שנבחרו, שתיהן משימות אסטרואידים, שזה הדבר החם כרגע, מסתבר. אנחנו נזכיר שלא מזמן אנחנו סיפרנו על משימת אוסייריס רקס, שיצאה לדרך לפני כמה חודשים, וגם בדרכה לאסטרואיד ששמו בנו. בשביל לאסוף ממנו חומר ולהחזיר אותו חזרה לכדור הארץ. שתי המשימות האלה גם לטסות לאסטרואידים, אבל לאסטרואידים שעדיין לא ביקרו בהם חלליות אף פעם. המשימה הראשונה נקראת לוסי.
עד כמה שידוע לנו.
חלליות של בני אדם. המשימה הראשונה נקראת לוסי, שזה אחלה שם לחללית, במיוחד למי שראה קילג'ויז. זו חללית שהולכת להגיע לאסטרואידים הטרויאנים, של האסטרואידים שנמצאים במסלול של צדק. יש אזורים במסלול של כוכבי לכת שהם נקודות יציבות מבחינת כבידה, ששם כוח המשיכה של השמש ושל אותה פלנטה הם פחות או יותר שווים, ואז עצמים יכולים להיקלע לאזור הזה ופחות או יותר להישאר שם. אלה נקראות נקודות לגרנג' L4 ו-L5, והייתה הרבה שנים השערה שיש שם אסטרואידים, ובעשורים האחרונים באמת גילו את האסטרואידים האלה שנמצאים שם, שם קבוצות של אסטרואידים שנקראים טרויאנים, ואנחנו עדיין לא ביקרנו שם אף פעם. כל האסטרואידים שעברנו לידם הם או שנמצאים בחגורת האסטרואידים הראשית, או באזור מערכת השמש היותר פנימית, וזאת תהיה המשימה הראשונה שתגיע לשם, היא תשוגר ב-2021, אני חושב, ותגיע לשם לקראת סוף העשור, והיופי הוא שבגלל שהם יחסית מרוכזים באותו אזור, אז היא תוכל לבקר בחמישה או שישה גופים שונים באותה משימה, וזאת תהיה פעם ראשונה שמשימה כלשהי יכולה גם לעשות דבר כזה. המשימה השנייה שאישרו את התקציב אליה נקראת, באנגלית אמריקאית לפחות, סייקי, מאחר וזו דמות מיתולוגית, אז בשפה המקורית היא נקראת פסיכה בעברית, אז אני לא יודע איך אנחנו צריכים להתמודד עם השם שלה, אנחנו נגלה בהמשך.
נפש!
שהיא הולכת לאסטרואיד בעל אותו שם, שנמצא בחגורת האסטרואידים הראשית, ומה שמיוחד באסטרואיד הזה זה שהוא מתכתי כמעט לגמרי. עם ריכוזים גדולים של ברזל וניקל, שזה יסודות שיש אותם הרבה מאוד גם בכדור הארץ, בליבת כדור הארץ. ולכן אחת התיאוריות לגבי האסטרואיד הזה, זה שהוא היה משהו יותר דמוי פלנטה באיזשהו שלב, וגם חטף איזה מכה רצינית מאיזשהו...
תכנית נורא אלימה היום, נורא אלימה.
נכון? מאיזה גוף גדול שהפשיט ממנו בעצם את כל החומרים הקלים יותר, ונשארה רק הליבה, שאם זה המצב ואם זה לא המצב, זה בכל מקרה יהיה נורא מעניין לראות את הגוף הזה מקרוב, לראות איך נראה אסטרואיד מתחתי. בוודאי גם כל מי שמתעניין במחצבי אסטרואידים, גם כן יתעניין במה שיגלו שם. המשימה הזו כמובן תגיע ליד של ה... בעוד הרבה זמן, לקראת סוף העשור הבא, אבל יהיה מאוד מעניין לראות מה אנחנו נקבל.
מה הגודל של האסטרואיד הזה?
מה?
מה הגודל של האסטרואיד הזה?
אני לא זוכר.
הברזלי הוא יחסית קטן.
כן? זה מאות מטרים או שיש שם קילומטרים כבר? אני חושב שיש כמה...
נראה לי עד 100 קילומטרים.
אוקיי.
עד 100 קילומטר.
אני חושב שהוא מהראשונים שהתגלו, אז... או שאולי אני טועה בעניין הזה.
טוב, 100 קילומטר זה לא קטן.
100 קילומטר אמרת, חשבתי מטר.
יחסית לסריס או אירוס.
לא, אבל אוקיי. 100 קילומטר הוא עדיין מהגדולים, אבל לא?
כן.
כן. אז זה נושא מאוד מעניין. מצד שני, יש גם את הדעה ההפוכה, שזה שאנחנו משקיעים עכשיו הרבה, אנחנו. נאסא משקיע הרבה מאמצים עכשיו להגיע לאסטרואידים, אז אנחנו בעצם לא הולכים לחדש משימות כמו שהיינו רוצים לכוכבי לכת שלא היינו שם, או בכלל, או לנחות על כל מיני מקומות.
נפלה, זה משימה לנוגה, שמזמן לא ביקרנו שם, מזמן לא עשינו שום משימה לשם, אבל כמה שנקרא לך על אסטרואידים, אבל
חבל. יש משימה אירופאית שתטוס דרך נוגה לכוכב חמה, בפי קולומבו, שתעבור ליד נוגה, שזה... זה לא זה, זה לא מה שהיינו רוצים.
לא.
טוב, אנחנו יודעים שהתקציבים הולכים ויורדים, וצריך לקבל החלטות קשות. אני לא מקדם מי שצריך לקבל את החלטות האלה.
כן. ואנחנו נראה מה השלטון הנוכחי בארצות הברית יעשה.
אבל אתה דיקטת אותי מספיק עד עכשיו.
אז טוב.
אני רוצה לסכם כמה דברים שקורים לנו בצ'אט.
מה קורה לנו בצ'אט?
אין שאלות לאף אחד מחברי הפאנל.
אבל?
חוץ מזה שיעל בן ישראל מציינת שזה צריך להיות פסיכה, אם אנחנו כבר מדברים על זה.
אוקיי.
יעל פורמן אומרת, עדיף פסיכיה, ומי שלא הבין את הרפרנס, לכו לקרוא את גונזזו. ושל יעל פורמן, יש, מסתבר שיש לנו צופים בכל קווי התאריך, מניו זילנד ועד ארצות הברית.
וואו.
וואו, כן, אני חושבת שזה שיא חדש.
אוקיי, זה מגניב, אנחנו תוכנית רב-לאומית היום.
כן, ועוד 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 דברים מאוד משעשעים. וכבר המלצתי על קיל ג'ויז שוב.
מעולה.
כן.
אחלה סדרה.
אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות משהו, כמו לסיים.
אנחנו לקראת סיום באמת.
כן.
אז קודם כל, תודה שצפיתם בנו. רלוקה, אני רוצה להגיד במיוחד תודה שהצטרפת אלינו.
כן, זה היה כל כך מגניב.
תודה רבה.
זה נושא מרתק, ואנחנו נשמח גם אם תבקרי אצלנו בעתיד. אז באמת בכיף. לצופים אני אגיד שוב, תודה שצפיתם בנו, אנחנו משדרים את התוכנית הזו פעם בשבועיים, במוצאי שבת, בשעה 9, זאת אומרת,
אני הייתי צריכה לספור כמה אצבעות צריך
להרים יום. אנחנו נשמח מאוד אם תסמנו לייק לסרטון הזה, ואם תשתפו אותו לאנשים נוספים. ככה זה הסימן.
זה שר, זה שר, כן, זה שר.
עכשיו ככה אנחנו משתפים. וספרו לנו לחברים, שעוד אנשים יוכלו ליהנות, עוד אנשים שמתעניינים בחלל, ואחרים. אז תודה רבה לכם.
תודה.
שיהיה לכם לילה טוב. או בוקר טוב, תלוי באיזה קו זמן
אתה. או כל קו זמן, בחרו שעה אקראית כלשהו, יש לנו אפילו צופים ברכבת ישראל, יואב. בתוך רכבת ישראל יש אנשים.
יש רכבת ישראל?
יש רכבת בישראל, ואנשים צופים בחללית.
נפלא. אני כבר שומע את הקרוז.
תודה רבה שצופיתם בנו, תעשו לנו לייק בבקשה, תעשו לנו שר. אנחנו אוהבים אתכם ונתראה עוד שבועיים.
ביי ביי.